אקיד צר, עכשיו מסתבר שיש איזה הרבה משוגעים לדבר, אני לא יודע, אבל זה עשרות אלפים, כאילו, זה לא איזה שני... קבוצות מכל הארץ, זה, קבוצות בחו"ל. אקיד צר, היא אומרת לי, באתי לערב סיום, זה בכלל, כל העיר, זה ריקודי עם, ופה, וריקודים וזה. ואז המנחה, היה איזה מנחה כללי, אחרי שהיה כמה כאלה הופעות, זה, הוא אומר, עכשיו... לריקוד הזוגות, הריקוד שכבש את כל קבוצות הזה, ואפילו באסתרה. היא אומרת לי, רחוב שלם, ריקודי זוגות, כאילו, ואפילו באסתרה. אז אמרתי, תשמעי, אשכרה אסתרה שבתוך אסתרה, כאילו, לגמרי, כאילו. אבל אני אומר, אתה יודע מה, יאללה, תפרגן, תגיד. אנחנו יודעים מה יש בעולם, כאילו. אבל אפילו זה מזעזע ודאי את הרב ושם במושבות איפה זה היה? ברחובות. אבל כשחופש הוא יורד, והוא יורד מהר מפה לפה ואחרי זה יותר למטה, כן? וכל הזמן הדגל של חופש הדעות מתנפנף על זה בלי לשים לב בכלל, אין שום הבחנה, אז הרב אומר, אז חופש הדעות מביא את האנושיות לידי התכערות נוראה. במקום שהחופש, כשהוא באזור הרוחני, הוא מצמיח את האנושות, הוא מפתח אותו, הוא מגדל אותו. חופש בעולם הרוחני בתחומי הפילוסופיה, החשיבה, ההגות, הלימוד, זה דבר הכי טוב בעולם. זה מביא בני אדם באמת שיהיו בני אדם ראויים לשמם. אבל כשזה מתחיל לרדת למטה, אז זה מתחיל לעודד את האזור החייתי. כן? אז בעצם יש חופש היצר וחופש הפראות וחופש החוויה בכל צורה שהיא, כי ככה אני נהנה. כן? ואז במקום שהאנושות תגדל, היא מתכערת, מאבדת את הון החיים ועוקרת את העוד והנצח מנפש האדם שמרחם. צורתו היחידית וצורתו הציבורית, וטוב לפני האלוהים ימלט מנה. כן, העוד והנצח, אנחנו ככה בספירת העומר, אז העוד והנצח זה הספירות התחתונות יותר, שמקבילות לה, עכשיו כשהן תופסות, בדימוי הפיזי של הספירות האלה זה הרגליים, רגל ימין זה הנצח ורגל שמאל זה ההון, רק בדימוי, כן? במובן הזה שזה החיבור לקרקע, למציאות. אבל כשהחופש שאמור להיות אי שם במקומות העליונים, הוא יורד לרגליים והוא מתבטא בצורה מסואבת ופראית, אז כל מה שנשאר מהחופש זה רק קרקס של יצרים. והנקודה היא ששוב, הקסם האמיתי שבחופש הוא מנטרל ביקורת. אתה לא יכול להגיד על זה כלום. שבחופש. רגע, אתה נגד חופש? לא, אני בעד חופש. אז שתוק. אז אני אעשה, יהיה פה, העולם יהיה קרנבל של... מסיבה אחת גדולה, ואין פוצה פה ומצפצף, כאילו, אסור, ברגע שאתה יש סיטואציות שאתה כאילו רואים את זה בדוגמאות קטנות, בעצם זה כל הזמן ככה, אבל אתה אומר, יש תופעות בבתי ספר, עכשיו זה סיומי שנה כאלה, אז יש נשף של השמינית. אז בהתחלה זה היה כזה, לא יודע, מסיבת ציור, באים ההורים, שותים איזה כוס מיץ, ואומרים דבר המנהל, דבר היועצת, וכו' וכו', כן? לאט לאט זה נהיה מסיבת ציור כזאת, מסיבת ריקודים, שלב הבא זה נהיה נשף, ואז כבר יש מכוניות פאר, לימוזינות, כולם קונים טוקסיד, נהיה תרבות שלמה של הנשק וכל זה, זה הולך ו... עכשיו, מה אתם רוצים? כאילו, פגענו במישהו? עשינו למישהו רע? לא. אז תראו לנו, ככה, תראו לנו לבטא את החגיגה שלנו וזה, והמורים וההורים פשוט נגעלים ונגנבים ואין להם שום אפשרות לעצור את זה. שום אפשרות. כאילו, שבאים בלבושים מזעזעים קצר. אבל זה בשם החופש, מה תגיד לה? חינכנו, רגע, חינכנו אותם לחופש, לא? אז מה אתה יכול להגיד להם? וזה מלכוד שהעולם התרבותי והחינוכי שבוי בו, ולא יכול כבר, הנקודה היום שכבר אתה לא יכול לזוז כמעט מילימטר, כאילו, הדבר היחיד שיכול לדבר על זה, אם פגעת, לא פגעת, פגעת, לא פגעת. זה המשחק היחיד, זה העולם הכי לא חופשי, כאילו, כן. כשהחופש עובר לאזור היצרים, אין לך כמעט חופש. זה האמת, כן? בעולם היצרים אין בחירה ואין זה, ותמיד יש שם... אז זה ההידרדרות של מושג החופש, או של אידיאל החופש. כשהוא התחיל, כשהגו אותו המשכילים הראשונים או הפילוסופים, אז זה היה באמת רעיון שהרב חותם עליו בפה מלא. אבל כשהוא עובר להיות עמוני ועובר להיות, זה כמו דמוקרטיה, כן? דמוקרטיה היוונית, לא כולם הצביעו. דמוקרטיה, הכוונה היא שיש כמה אנשים חכמים, זה לא בן אדם, זה כאילו לא משטר מלוכני של בן אדם אחד ש... אלא יש מועצת חכמים והם מחליטים. כן? עכשיו, יש בזה, הרי זה לא אסור להגיד את זה, כן? אל תקליט, כן? תשמיד את זה אחר כך. אבל באמת, הרעיון הדמוקרטי, לא בטוח שהוא חכם כל כך. אני אומר גם, אני גם פוסל את עצמי אולי מלהצביע. למה שאני יוכל להצביע על אנשים הכי מתאימים בתחום הביטחון, הכלכלה, מה אני יודע על זה? מה אני יודע על זה? עכשיו אומרים, לא, תדע על זה, מה אני יודע על זה? אני יודע כל מיני, ישלחו לי כל מיני כישורים וכל מיני זה, אני באמת אשקיע בזה, אני יושב שבוע ויקרא את המניפסט הכלכלי של כחלון מול המניפסט הכלכלי של יחימוביץ', נדה בריבוע, נכון? מה?
שאלה איזה דמוקרטיה זה, דמוקרטיה נסיודית כמו בארצות הברית היא שונה, אתה לא בוחר את הכלכלה.
נכון, 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 אז אני אומר, כמו פה בארץ, אני אומר, עכשיו לא, אבל אני רק רוצה, זה שוב כזה גלגול של רעיון, עכשיו כשהוא תקוע בהמוניות, אסור לך להגיד על זה מילה, אתה אנטי דמוקרטי? אתה רוצה להחזיר אותנו לקיסרות של... אין, שתוק, יאללה. שאלה, אבל כן, נניח, אני אומר, גם כאן יש איזה, לכאורה, במחשבה חופשית, אומר, בוא נה, באמת, בוא, שיהיה בחירה, שיהיו איזה כמה, איזה פורטל כזה של אנשים הכי חכמים בתחום, ושהם ימנו, ושהם איזה, כנסת קוראים לזה, ממשלה, אולי הם לא טובים, אולי צורת הבחירה הזאת לא טובה, לא משנה, יש הרבה מה לתקן. אבל בכלל לחשוב על זה אסור. לא אומר, בסוף יכול שנגיע לאותה מסקנה, בסדר? אבל הנקודה היא שהדעות כבר הן לא בחופש. הכל מאוד מדוהל, שלא נדבר על זה, אתם יודעים, ככל שיש יותר וקום, נגיד, דוגמה. מי היום מוביל את הקו התרבותי במדינת ישראל? לדעתכם.
שמאלנים.
תרבותי הכל, אני מדבר. מוזיקה, קולנוע, מה? הכל. צרכנות. קוסמטי, הכל, תרבות במובן הכי רחב, לא רק בסינמטק באיזה, מה?
ולא תקשורת.
תקשורת, מי מנהל את התקשורת? יחצנות. עכשיו, יש פה בלבול, התשובות שלכם טובות, כי כל אחד זורק איזה משהו, יש פה איזה רשת של כל מיני אינטרסנטים, כל מיני זנים וזה, אין פה יד מכוונת. עכשיו, יש פה, עכשיו, יש וקום בקיצור, כי אין חופש, אף אחד אסור לו להגיד לאף אחד שום דבר, נכון? אז יש וקום. אז מה יקבע, מה ילד יקבל בפועל מגיל 4 עד גיל 18? מה הוא יקבל? מה הוא יאכל בנפש שלו? מה המזון הנפשי שהוא יקבל? מישהו חושב על זה? לא. אין אף אחד שאחראי על זה. יש מערכות חינוך. אבל מערכת חינוך היום זה עולם שהולך ונעלם. כן, זה הולך ומצטמצם, עד אחת בצהריים, לאט לאט גם זה רק בגרויות. עזוב, פסק, גם שם אסור חנך כל כך. כי זה רק הדעה האישית של הזה, ואני מתכוון, לא מתכוון שתיהם, אני רק השתקפות של מורים כאילו, אסור להם להביע אפילו את ה... לא התכוונתי שאתם... אז אוקיי, אז חינוך לא. אז מה מנהל את הילדים שלנו? וואקום. עכשיו, וואקום, למי נכנס לוואקום? יש קודם כל הרבה כסף. כן, עכשיו יש פה כסף. בסוף מה שזה, זה אנשים שיש להם כסף, ואיך שהם חושבים שהם ישיגו הכי טוב את הכסף. ככה זה בעולם חופשי. ואז מה קורה? אדם אומר, אוקיי, בא, יושב איזה מיליארדר, או לא יודע מה, אומר, איך אני אשיג את הכסף? יש אחד שמשיג את הכסף בעסקים, יש אחד שאומר בצרכנות, שאומר, אני צריך שיהיו לי כמה שיותר צרכנים. מה המוכר? שואל את המומחים, מה המוכר? אומרים לו, חנה פשוטף נמוך, זה מלא צרכנים. חנה פשוטף, אתה צריך מישהו 9.99. זה מוצר שמוכר, אתה יודע, אתה מעיף. יופי, מה מוכר 9.99? תשמע, יצרים תמיד עובד, עד שבן אדם בית. כן, מגיל כזה 10 עד בית, יצר תמיד, טוב. יאללה, תן לי, תרביץ, תרביץ, תרביץ. תעשיות שלמות שמעודדים יצרים, מגרים, איזה פה. כל מיני סוגים, זה לא רק יצרים. יש פורנוגרפיה שזה כאילו הצד האפל, אבל גם יש, בספקטרום הזה יש עוד הרבה, הרבה תעשיות, איפוי, פיתוח, טיפוח, אופנה, בלה 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 בלה, כן? מכוניות, אוכל, יש פה שוק אדיר. עכשיו, וזה יהיה רוב העולם התרבותי. למה? כי זה מכניס יותר כסף. ככה זה בעולם חופשי. אז רצינו חופש, קיבלנו חופש, כן, מה שנקרא. עכשיו, לאט לאט אתה קולט שזה בכלל לא חופשי, כאילו. שזה, אפשר להגיד, כאילו, בעולם קפיטליסטי, יש רודנות של בעלי ההון. בתרבות שלך, בחינוך שלך, ולא שהם מתכוונים, הם אומרים, אני רוצה לשלוט בעולם. זה לא מעניין אותם בכלל, הם רוצים כסף. אבל בעולם שהוא, עכשיו, זה מצב של, וזה מה שהוא אומר, האדם, חופש הדעות מביא את האנושיות לידי התקערות, המאבדת את עון החיים ועוקרת את העוד מנפש בצורתו היחידית ובצורתו הציבורית. עולם בלי, אין לו שום עוגן פנימי. בשם החופש, הכל חופשי, אתה לא יכול להגיד שום דבר. אתה לא יכול לצאת מול שום דבר. זה עולם חופשי, אתה לא רוצה, אל תקנה. מה אמרתי לך לקנות? אתה רוצה, אל תקנה. אתה לא רוצה, אל תלך ברחוב הזה. אתה לא רוצה את זה, אל תקנה את העיתון הזה, אל תלך את זה. חופשי. לאט לאט, בגרפים, העולם פשוט משתגר. מאבד כיוון לגמרי, כאילו. ואין אפשרות לעצור את זה. הרי היום, אני חושב ש... אם היו באמת עושים הצבעה, רוב מוחלט של ההורים בישראל לא אוהבים את מה שהילדים שלהם רואים בטלוויזיה, בטח במחשב, ברשתות. רוב מוחלט, לא 60-40. 90 10 לא יודע מה, גם לא יודע אם יש זבל בלי, לא צריך לשכנע אף אחד, כן? ההורים, אתה שיחת במילואים, אתה שומע את הקיטורים, אף אחד לא אוהב שהבנות שלו מתלבשות, אף אחד מההורים, כן? אף אחד לא אוהב את מה שנחשפים אליו, כולם יעללים על זה, אף אחד לא אוהב את הרדידות, את זה שלא יודעים, שהכל רק סתם ריאליטי מטומטמים, שאין שום טיפת תוכן, שום טיפת ערכים פשוטים, כלום. כל מאוד מאוד ערוצים מסחריים, כפי שאמרנו, כן? יופי. עכשיו, אז לכאורה, אז מה הבעיה עם הרוב המוחלט, עולם דמוקרטי, הרוב המוחלט זה אפשר לעצור את זה, אי אפשר. למה? כי העולם הוא חופשי. אל תקנה, לא צריך לקנות. כשהעולם הוא חופשי, זה יגיע אליך, ובסוף אתה תיכנע, ובסוף זה, ופה, ויהיה לך פיתויים, ויהיה לך גירויים, וידחפו לך את זה בחבילה כזאת, בחבילה כזאת. מישהו רוצה כבלים? לא, אני רוצה כבלים, אבל חבילה כזאת, חבילה, אינטרנט מהיר, זה פה, שם. טוב, למה לא, מה? אתם חבא בגרושים, מה אכפת לך? טק, טיק, טיק, טק. יש איזה... זה הדינמיקה, זה דינמיקה של בטן ומטה. זה של מה שאומר הרגליים, וכשהעולם שלם חי על הרגליים שלו, אז הוא מתחיל, אז הוא איבד את הראש, מה שנקרא. זה המצב, צריך לעשות עמידת ראש. איך נעשה את זה? זה באמת, לא יודע, אני מבועל מזה. באמת כאילו רואים יותר ויותר איך הטכנולוגיה היא מובילה את ה... טכנולוגיה, צרכנות וזה, הם קובעים את הקו. עכשיו, ואין אפשרות כאילו אין אפשרות, אתה לא רוצה, אתה יכול לעוף מהמשחק. זה מה שאתה יכול. שזה בחירה, יכול להיות שכיחידים זה בחירה אפשרית, אבל כציבור, מאוד מאוד קשה. אני מקווה שיהיה איזה גועל נפש, כאילו.
וזה מוכר שאנחנו דווקא כן צריכים, מתוך איפה ש... איפה שכל התרבות הזו נמצאת, דווקא את כל הדבר הזה לקחת למקום חיובי. הרי ברור שאם הקדוש ברוך הוא כיוון את כל העולם לנקודה כזו מזעזעת, לא באמת, באמת נקודה מזעזעת, ברור שיש בזה נקודת אמת, וברור שצריך לקחת מזה משהו. אבל אם אנחנו נצג את זה כמה שצריך לברוח ממנו, אז...
אני לא יודע, לא, אני אומר, זה גם לא... הדיון הוא עכשיו לא אם כן להשתמש בטכנולוגיה, לא להשתמש בטכנולוגיה, כן לי אינטרנט, לא אינטרנט. שאלה, כמו שאתה אומר, שאלה טובה באמת. הקדוש ברוך הוא הוריד דבר כזה לעולם, וגם יש לזה רווחים אדירים. כלומר, הפשוט של התקשורת, של התקשורת גם להיות זמין לדברים מופלאים. כן? החיבור גם לא היה, איך קוראים לזה? ערוץ, יש את הערוץ הזה של הרב זמיר כהן. ידברו עוד שם. תורף, באמת דבר תורף. עוקבים מיליונים, די יום. משהו שפעם איפה היית צריך לעשות כנסים וזה ופה ושם. טיק טק. הנה, בפייס, ב-Head Start. היה את הסיפור הזה עכשיו עם החייל הזה. ביום. פעם היית צריך בשביל לגייס 1,300,000, זה מרכזיות של שבועות, אולי תגיע לחצי סכום, ומי זה, ומה זה, ולמה זה. ברור שיש פה, אבל אני אומר עכשיו בעיקר על זה שאין בכלל, כאילו עיקר הטענה של הרב זה אל תשתמשו ברעיון החופש, אל תארגו אותו, אל תרדדו אותו, אל תדרדרו אותו לאזור של התאווה, ליצר, וזה יד, על זה יהיה מלחמת החופש, שכל אחד יהיה ביצרים שלו, בסטיות שלו, במה שבא לו, מה, אי אפשר להתווכח על זה? מי אמר שחופש שם טוב? מי אמר שחופש יצר הוא טוב? בוא נתווכח, יכול להיות שאתה צודק, בוא נריב על זה. הרב אומר, החופש צריך להישאר בדעת. בדעת הכל פתוח, אתה רוצה לדבר על זה? למה אתה חושב שכן, צריך שכל אחד בסטייתו, זה הדבר, ואני חושב שלא, עכשיו בוא נריב על זה. אבל ברגע שאין בכלל חופש בדעת, אלא הפוך, יש כל חופש ב, ב, בפראות, ביצרים, בקיור, ב, כן. וכל מי שחורג מזה, הוא מקפדים את ראשו, מציגים אותו כחשוך, לא יודע מה, פוגע, ערש החברה, וזה, אין חופש להיות כבר. זו שאלה באמת, מה קורה שלו? טוב, אז זה קצת ככה אופטימיות לגבי החופש. אז יראה, זה העמידה הבאה, זה נוסק, אנחנו קופצים פה לעולם אחר בכלל, אבל זה פשוט יוד, כן? אין באמת קשר, אני חושב, מהותי בין הדברים. אבל מידת היראה בעצם זה המידה האחרונה שהיא מידה ארוכה, אנחנו יכולים ככה לראות, ככה יש בה 19 סעיפים, אחרי זה רוב המידות הן מידות יחסית קצרות, זה כבר... כן, אז אנחנו נשתדל, מידת היראה יש בה גם כמה פסקאות מאוד קשות, נשתדל לא להתחכם יותר מדי, מה שמבינים מבינים, מה שלא מבינים לא מבינים, וקדימה. אז יראת השם היא החוכמה היותר עמוקה. ננסה להרוויח את הפסקה הראשונה. יראת השם היא החוכמה היותר עמוקה, מיוסדת על השקפת העולם היותר פנימית, והיא נותנת את היסוד העמקני לכל מדע לכל תורה, בין בקודש בין בחול. והחול עצמו, כשהוא דורש את העמקנות היסודית, הרי הוא מוכרח לבוא למסקנה זו שכל זמן שיראת השם מבססת את המדע, הרי הוא כולו רק מרפרף על השטח החיצון של המושגים, שבאמת אינה בכלל חוכמה. אין, יראת השם היא חוכמה, שכן בלשון יוונית קוראים לאחת הן. כן, אז הרב בעצם מסביר מדרש הזוי של חזן שמקח פסוק ולומד אותו ביוונית, שהן יראת השם היא חוכמה, שהן זה אחת ביוונית, והחוכמה האחת והיחידה זה יראת השם. אני חושב שזה חזן לא סתם שיחקו פה במשחק מילים יווני, כי הם רוצים להגיד זה גם ליוונים נכון, זה גם בחול, גם בחוכמה החילונית זה נכון שיראת השם היא החוכמה. זה לא רק... מה?
מה הקשר?
מה הקשר, או. אז זה מה שהרב מנסה להסביר לאורך כל הפסקה. הרב בעצם אומר, כל החוכמות, איך הוא אומר, בשפט אחת לפני, כל זמן שאין יראת השם מבסס את המדע, הרי הוא כולו, כל המדע, רק מרפרף על השטח החיצון של המושגים. שבאמת, אינה בכלל חוכמה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, בעצם כל המדע הוא בכל הווריאציות שלו הוא מתייחס לשאלת האיך, הוא לא שואל את שאלת המה. צ'ל מדען כנה עדיו, כן, רציונלי, תגיד לו, אבל למה, למה יש עולם בכלל? בשביל מה? למה אני חי? לא חלק מהעבודה המחקרית שלי, יכול להגיד לך איך מתפתחים החיים, איך האורגניזם גדל, איך תא מתרבה, איך אבולוציה, המפץ הגדול ברמה העולמית, יכול להגיד לך הרצאות מרתקות על כל הגוונים של הקיום האנושי והטבעי. רק כתהליכים, אפשר להגיד, אני אומר את זה לא, טכניים, כן. למה? בשביל מה? מה התכלית? מה המשמעות של כל זה? המדע לא מתחיל ולא מתיימר בכלל להתחיל. אין לו כלים לשפוט את זה. זה לא מדעי. ככה אומרים, זו התשובה הקלאסית. זה לא בדיוק, מה אתה רוצה? איך אני אחליט? באיזה כלים אפשר למדוד משמעות? בודדים את זה? זה נכנס לאיזה מיקרוסקופ? לאיזה... זה כבר פילוסופיה, זה לא שלי. הרב אומר, זה נקרא לכן, בלי יראת השם, בלי שיראת השם זה באמת, בסוף, העמידה מול האחידה האלוקית פה, בסיפור הזה שקוראים לו עולם, אדם, חיים, כן? בלי שאין יראת השם, אז כל המדע, שהוא הרב מאוד מכבד אותו, ובוודאי מאוד זה, אבל בסוף הוא מרפרף. הוא לא נוגע בדבר. כאילו, מה יעזור לי? אוקיי, זה יעזור לי, כדי אני יכול, זה יעזור לי ברמה, המדע מאוד יועיל לי מבחינה רפואית, מבחינה הנדסית, מבחינת שיפור איכות החיים, לדעת, ללמוד איך להתנהל יותר נכון במציאות, הרבה דברים המדע ודאי יעזור לי פונקציונלית. אבל בשאלה הגדולה של בשביל מה אני חי, כן, ומה כל הסיפור הזה, כן, ומה הייעוד שלי, ומה הנפש שלי זקוקה, כן, ומה האמת, אלא המדע כאילו לא, כתחילה לא מתיימר. באמת פילוסופיה זה מקצוע לא מדעי. וגם עכשיו, הפילוסופיה, יש, נשארו רק שניים. כאילו ברגע שאנחנו שמים את זאת השאלה, נשארו רק שניים. פילוסופיה ויראת השם. כן? לכן אני חושב שאומרים, עד ביוונית, כאילו. אפילו את היוונית, אבל עוד לפני המאבק בפסגה, אני אומר, קודם כל באמת צריך להבין את זה, שהמדע עם כל העומק המדהים של החקירה האנושית, של הפיתוח האנושי, של הטכנולוגיה האנושית, שהוא באמת תעשייה שלמה אדירה, מדהימה, שכל הזמן מתקדמת, כל הזמן מביאה יותר רווחה וברכה לעולם, והרבה מובנים וזה. אבל יש נקודה אחת שהיא נקודת העומק של החיים שהיא פשוט עיוורת כלפיה, אין לה שום אפשרות להגיד מילה, היא אילמת. מדע לא יודע, זה לא בתחום כאילו השליטה שלי, ההבנה שלי, לא, אין לי כלים לזה, מה אתה רוצה? או להגיד לך סתם, כמוני כמוך, כן. לכן הרב אומר, יראת השם היא החוכמה היותר עמוקה, מיוסדת על השקפת עולם היותר פנימית, והיא הנותנת, בסוף יראת השם אומרת, אני רוצה להסתכל על כל דבר מהנקודת המשמעות הראשונית שלו הכי עמוקה, עד הגילוי שלו בטבע, בנפש, בזה, כל מה שהמדע נותן לי, אבל המדע עושה רק אפילו לא חצי עבודה, במובן, בממדים של איכות, הוא רק בשטח החיצון, הוא לא מגלה לי, הוא רק קצה הקרחון. הוא אומר לי, מדהים, סרטט לי בדיוק איך הכל עובד, ואיך הכל זה, ומה קשור למה. אבל למה? וזה רק יראת השם. חשיבה אנושית, הפילוסופיה נותנת משהו, אבל היא גם מאוד מאוד מצומצמת, מאוד מאוד מוגבלת, כי הטווח בבת שלה הוא עדיין מאוד מאוד קצר. מה שאדם מסוגל לתפוס, מה שאדם מסוגל להבין, מה שהוא מסוגל לראות בכלל, כן? יפה, אבל יראת השם היא היחידה, כי היא נותנת את היסוד העמקני לכל מדע וכל תורה. גם בתורה צריך יראת השם. בין בקודש, בין בחול, והחול עצמו, אם הוא רציני, כשהוא דורש את העמקנות היסודית, אם הוא הולך עד הסוף, מדען רציני, חילוני, חולוני, מדען של חול, כן? שלומד את כל זה, ואחרי זה ימשיך לשאול, הוא לא יכול שלא ללכת החוצה מהמדע, מעבר למדע. המדע לא יכול לספק אותו. כשהוא דורש את העמקנות היסודית, הרי הוא מוכרח לבוא למסקנה זו, שכל זמן שנראית שמבססת את המדע, הרי הוא כולו רק מרפרף על השטח החיצון של המושגים שבאמת אינם בכלל חוכמה. זה עדיין לא החוכמה, כל הכבוד להם. טוב. שלום.
אני לא יודע מה הוא אומר, זה שצריך להגיד.